יום שלישי, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים עם את הפותח של היום, עם עצה. עצה להתעוררות בתפילה ממור הנגון הבגר של אדלשטיין שפיטה. סיפר שזה אברך אחד בא, ואמר לו בצער, שתמיד, תמיד הוא היה בוכה בתפילות של ראש השונה, ובשנים האחרונות הוא הפסיק לבכות, והוא מאוד מצטער את זה, מפריע לו שהוא לא מצליח לבכות. כי זה שהיה בוכה, זה היה סימן בשבילו, שהוא מתפעל בכוונה. נו, אז מה עכשיו? זמן שהוא לא מתאר בכוונה, זה מאוד כואב לו. אבל גרשן מספר, ככה הובא במגד גרש ירוחם, שהוא שלח אותו לאיזה אדם שמבין בזה, והוא הסביר לו שאי אפשר לבכות בכוונה. בכי זה דבר טבעי, כשכואב, מתחילים לבכות. כשלא כואב, לא בוכים. אם הוא נמצא במתח והוא טרוד איך לבכות, הוא בטח לא יצליח לבכות. הוא אמר לו שרק אם הוא יתפלל בצורה רגילה, יפסיק לחשוב על זה, אז מתוך הרגש הוא יוכל להתעורר לבחייה. רב גרשון הוסיף שאמר לו שבספרים כתוב שגדולי המקובלים שידעו את כל סודות התפילה, אבל בשעת התפילה הם היו מתפעלים כמו ילד קטן, עם כוונת פירוש המילים הפשוט ושום כוונה נוספת. כמו שהמשנה ברור אומר, שאל יכוון האדם בשמות בייחוד אם אלא רק יתפעל כפשוטו להבין הדברים בכוונת הלב. והמרשל בשו"ת מעיד על הרש, שאמר אחרי שלמד סתרי הקבלה שהוא מתפלל כציר הגבליים. וידוע גם הוא מוסיף שאם מתעכבים יותר מדי בתפילה, אז עלולים להיכנס בראש גם מחשבות לא טובות, מחשבות של הטרורה. בסופו של הרב דסלר היה ממשיל על זה שהעגלה שנוסעת לאט, יכולים לטפס ולעלות עליה בדרך, אבל הרכבת שנוסעת מהר, אי אפשר לעלות עליה באמצע הנסיעה. אז באמת אותו אברך קיבל את העצה הזאת והתפלל בימים נוראים כמו ילד קטן. זאת אומרת, עם הכוונה של הפירוש המילים, הפירוש הפשוט של המילים, בלי מחשבות מיוחדות. לאחר מייס הוא סיפר שבאמת הוא התפלל בהתרגשות ובכוונה עצומה, והוא בוכה בשעה טובה. הוא בכה באותו שנה, הוא אומר, יותר מכל השנים. בגלל שהתפילה שלו הייתה זעקה וטבעית, ומאמצים שהיא תהיה עם כבון איזה כל מיני ובחיות בכל מה שהזכרנו. ואנחנו משכים רבותיי עם הסיפור היומי. יש פה סיפור נפלא. סיפור נפלא. נספר אותו. זה מתורגם. הסיפור מתורגם. נספר פה אחד שקוראים לו הרב גאון רבנדי גרוסמן שליטה. הוא מספר שקיבל טלפון וזה שהתקשה הוא צועק לתוך הטלפון. הוא מספר ככה, או הרקע לסיטואציה הזאת הייתה, אחד מהתלמידים שלו שגר בחוץ לארץ, התלמיד למד פה בארץ הקודש, אבל אחרי שהוא התחתן, הוא חזר לאמריקה, והוא ממשיך לשמור על קשרי רב ותלמיד. והם קבעו להם מנהג, פעם בשבוע הם מדברים ככה במשך 10 דקות בדברי תורה וחיזוק, דקות קצרות אמנם, אבל קצרות בכמות, אבל גבוהות, גבוהות באיכות. ממש באותם דקות התלמיד מתנתק מכל העסקים שלו, וחזר ממש ככה להיות שיבה בוחר צעיר. והם קבעו את השיחת טלפון לימי ראשון. ימי ראשון זה היום השבתון הרשמי בארצות הברית, שמסוגל אצל יהודי חוץ לארץ להתחזקות רוחנית. אז היום ראשון ד' ניסן, שנה זו, אז את התלמיד לא יצר קשר, רב גרוסמן הקדים אותו, התקשר אליו, הוא הגיע לתא כולי, מנסה עוד פעם. ואז הוא החליט להשאיר לו הודעה, הודעה של חיזוק. בשנה מתמיד, הוא חשב שהפעם הוא לא ישאיר לו, זה רק איזה חידוש עבור פעם שהם היו רגילים. הוא בחר גם לצטט לו דברים שאמר הגאון רב דב לנדאו שליט"א בשטח של החזקת התורה בתקופת הקורונה. הוא ציטט בלשון הקודש את הדברים של רב דב לנדאו, ותרגם את זה לאנגלית, ככה ציטט ותרגם. הוא אמר כך, אני מבין את הקושי, כן, זה הדברים שעבדו בלנדו. אני מבין את הקושי שיש לנדיב העם, מחזיק את תוירה. יש גם קושי טבעי לתת, כי מי יודע מה יהיה. אבל הוא אומר, במיוחד עכשיו, שהמצב קשה בהחזוק את התויר של האברכים, כיוון שראשי הכהלים לא יכולים להגיע לחוץ לארץ, ונמצאים לפני פסח שיש הרבה הוצאות, בפרט למשפחות אברכים, אז עד רבה, הוא אומר, אמר הגאון רב דב לנדו, שיש גם, יש פה גם עניין של קמחא דפסחא. וביותר שיש אברכים שבגלל המצב, אז האנשים שלהם גם לא יקבלו את המשכורת, אז ודאי שעכשיו זה חובה גדולה לאין ארוך. והוסיף ואמר, הרב לנדו, ואני אומר שלא כרגילי, ודאי שמי שיתמוך בשעה הזאת, בקוידלים, ינצל הוא והמשפחה שלו מהמגפת, ולא ינזק עם הנבעד רבה, יוקל לכפליים וכפל כפליים. זה לא הצלחה גדולה בכל מה שהוא עושה. זה לא אומר כמה לתת, הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא נותן מתנות, ובשעה הזאת מי שנותן, כביכול הקדוש ברוך הוא מחזיק תורה, אז ודאי אומר שהקדוש ברוך הוא ייתן לו מתנות, וככל שנותן הקדוש ברוך הוא יותר, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לו מתנות עוד ועוד. זה היה בדלת ניסן. יום ראשון י' דלף ניסן, גם לא הספיקו לדבר, היו שניהם תרודים בהכנות לחג עם הסגר שהיה בארץ, ההתפשטות המחשידה של הקורונה בארצות הברית. יום ראשון שאחרי זה, זה כבר ג' דחול המועד ניסן. אז הרב גוסמן פתאום שם לב, חמש שיחות שלא נענו מהתלמיד שלו מאמריקה. רגע הראשון נבוא עליו בטוח שקרה משהו, מי יודע על איזה קשור לקורונה שהייתה, שהשתוללה באותו זמן באמריקה. הוא התקשר מיד, הוא הרגיע אותה, הכל בסדר. ואז הרב אומר לו, ואז הוא אומר, התלמיד שלו אומר לו, הרב זוכר את הדברים שהרב ציטט לי בשיחה האחרונה. הוא משיך ככה לגשש, יש לרב איזה כולל שהרב התכוון שאני אתרום אליו. עד לאותו כולל, והרב אמר לו, ממש לא, אני לא קשור לתחום. התלמיד סיפר שבזמן שפרצה הקורונה, אז באמת כל הצדקות נעצרו, הרב יודע, אי ודאות, חשש מפני העתיד. הוא אומר, כששמעתי את ההודעה שאישרתם, אז החלטתי שלמרות הכל, שנה אני תורם לקראת פסח כפול ממה שהייתי רגיל. תרמתי, ופרח מהזיכרון שלי. היום בבוקר, אני יוצא לרחוב, לקנות ככה כמה מוצרים. אני שומע איזה קול מוכר, מישהו שקורא לי. אני מסתובב, רואה את השבר שלי, קורא לי מעבר לכביש. אבל רציתי להתקרב אליו, הגיע לגוטמייד, אבל סימן לי לא להתקרב, בגלל הווירוס. הוא זועק לי, הגוטמייד, הגוטמייד, נו, קיבלת את המתנה לחג. אמרתי, מתנה? לא הבנתי מה הוא מתכוון. התחלתי לחשוב שהוא השאיר איזה משהו מאחרי הדלת. ומי ידע מי לקח את זה? איזה גוי, מי ידע? היה ממש נבוך, לא רצה לצייר אותו. ואז הוא מיד אמר, בבנק, בבנק. אז נרגעתי. אם זה הופקד בחשבון, אז שום גוי לא יכול לשים את היד. טוב, הודיתי לו מאוד מקלב, למרות שלא לי מושג במה מדובר. ככה או אחרת, אומר, זה היה מפתיע, אני כבר נשוי מעל 10 שנים, ומעולם, מעולם לא הפקיד את סכום בבנק. הרב גוסמן מציין שהוא לא התלונן, אלא רק ציין את העובדה הזאת. של ההורים שלו, לא השכר שלו, ההורים שלו הם אנשים עשירים, וברוך השם לחותו. טוב, חוזר הביתה והוא בודק בבנק, והוא גילה שבאמת השבר שלו הפקיד לו לחג סכום כסף אגדי. הדבר הכי חשוב, סכום שהשבר הפקיד לי, הוא מספר לרב גוסמן, היה פי 4 בדיוק מהסכום הגבה שטעמתי השנה לצדק. אז הוא אומר, איך היה הלשון של הרב ציטט בטלפון? ודאי שמי שיתמוך בשעה זו בכוילים יזכה לכפליים וכפל כפליים. עד כאן הסיפור הנפלא הזה. ואנחנו ממשיכים ילומים מגדולי ישראל בכל ברמה, בתנה של רמת אלחנן, מביא שם סיפור מופלא על המידות הנאצלות של הרב שרזר רצה לכיווך. סיפר הרב זילברשטיין, סיפור ששמע מהגאון יום שטובסקי, מה זה שהיה קשור לגיסו? הגאון רב אברהם צבי טויב. את זה אמרתי מדבר על איזה בן תוירש, הבן שלו חלה, ההורים, האבא, האמא היו מרותקים, המיטה שלו היה בית חולים. כתוצאה מזה, אז האמא איבדה את המקור פרנסה שלה, הבית כולו התערער. אבא עשה חשבון נפש, הגיע למסקנה, שהצרות האלה הגיעו לו בגלל שהוא פגע פעם בצבודו של הרב שך. הוא בא, דפק על דלת ביתו של הרב מצבי טויב, שהוא היה אחד מהמקורים המובהקים של הרב שך, וביקש ממנו שיגש לרב שך, יספר לו על הצרות שחולפות עליו, יגיד לו שהוא מתחרט בלב שאין עליו פגיעה, מבקש שיסלח לו. טוב, רב מצבי ניסה להתווכח איתו, אמר לו שהבקשה של סליחה תיפגם בכזאת צורה. אם אתה פגעת, מה זה? שלח שליחים. אתה צריך להיכנס, תבקש סליחה. הוא עדו ללחוס את הכל, שולח אותי. אני מפחד לעשות את זה. טוב, אבל אותו אחד טען שהוא לא מסוגל לעשות את זה, וממש התחנן לפני הרב טויב שעשה את זה בשבילו. טוב, בלית ברירה, עלה על הראשי וסיפר לו. שומע, הרב שך שומע את זה, הוא מבטל ככה את הכל במחיאד, אומר, לא זוכר בכלל שהוא פגע בו איזה פעם. ואם הדבר הזה כן קרה, אז הוא מחל לו בלב שלם. אבל מוסיף הרב שך ואומר לו, תגיד לו, שלא אני הסיבה לצרות שפקדו אותה. הרב טויב אמר לראשי ושענו שכה, זה לא ישמח את האברך, אבל שהוא כן תולה בפגיעה את הסיבה לצרות שלו. מה שקרה אחרי זה, אני מספר הרב זילברשטיין, זה היה בחינת פלאי פלאות. הרב שך ברוב הנבנתנותו, ביקש מהרב טויב לנסח את ההודעה שהוא חושב שכן תרגיע את האברך. אני אחזור לנסח מילה במילה. אז הרב טויב ישב, ניסח את הדברים, והרב שך חזר על זה מילה במילה, אמר שהוא סולח ומחל בלב שלם, ואכן באמת, אותו אברך שהוא שמע את הדברים נרגע. עבור כמה חודשים, הגיע הפסח, הימים שלפני פסח. הרב שך יושב בבית ומבקש לקרוא בדחיפות לרב טויב, הוא מגיע, הוא אומר, אתה זוכר שהיית אצלי? סיפרת לי על איזה אברך שהפרנסה שלו נפגעה? כן, זוכר, בטח. אומר לרב שך, בסתום שעכשיו אין לו כסף לקנות תוכל פסח. מכניס את היד לכיס, לפרק. מוציא משם חבילה גדולה של שטרות, מכניס את היד לכיס השני, מוציא שם עוד חבילה של שטרות. ונותן לו למסור אותו לאותו אברך. כמובן אומר הרב זילברשטיין, כל מילה מיותרת כדי לתאר את העמידות הטובות של גדולי ישראל, לא די בזה שהוא מחל לו. אחלה לגמרי על הפגיעה, עוד הסכים להקריא את המחילה מתוך הכתב, משהו הכין לו הרב טויב, ועדיין אדם פשוטה גם לסייע לו, שיהיה לו כסף לתוך האחר. ואנחנו ממשיכים החפץ נמוכה עם חפץ חיים יומי. אנחנו אוחזים בחלק הכללים של הלכות רכילות, שמסתיים בכלל ת', ומשם מתחיל לחלק הציורים. הרב חיים מתאר שהמקום עם תחישים מצויים ביום בחיי היום יום מפרט מה הדין בהם. אז הציור השלישי מדבר בשידוחים. שאלות בנושאים כאלו דורשות ברור עמוק ורציני, מכיר הצורך תחילה אין בהם קורות, להתייעץ עם הורה הורה. אני מביא כאן כמה כללים כלליים, מה שנקרא, קווים כלליים, שיוצא מפה מהדברים. אז הרב חיים כותב שאסור לומר שום חיסרון, ולבד אם מדובר בחיסרונות עצומים. מה זה חסרונות עצומים? אז זה לא איזה חולי פנימי, איזה מחלה, שמה יודעים זה לא היו מסכים לשידור, או אפיקורס הזה של רשע. כאמור, בכאלה מקרים שוב צריך להן היטב, להתייעץ עם הרב. מלבד החסרונות האלה, מה אנחנו צריכים, אי אפשר להגיד שום גנאי, שום שידור. הביאור מסוף המביא שבתשובות והנהגות הסתפק לגבי מקרה שהאנישה הוא קרוב משפחה, סומכים עליו. האם מותר לו לספר גם על גנאי פחות חמור, מדין שנמצא אוכל תסענו. הרב חיים גם מוסיף שאם החיסרון זה מצד המיעוט חוכמות התורה שיש באותו משודח, אז הוא אומר גם לא להגיד לו, זה יהיו הנפשי דה נפשי, אתה לקחת אותו לבעלי תואר, תמיד החכם שיבדקו אותו, כמה הדרך אני יודע עם הגז, אם הוא לא עשה את זה, אז זימן שהוא נתרצה לדבר. הוא מוסיף הרב חיים בדבר מים חיים, שגם הבוחנים ששולחים אליהם צריכים לברור את התשובה היטב לפי עניין לשידוך, עד איזה גבול צריכה באמת להגיע הידע שלו בתורה, ושלא יגדיל את החיסרון של הידיעה יותר משהו. ובביאור מוסוף הם מביאים מדעת הגמר מסוים כפישר, שכשמדברים על בחור בינוני, אם הוא מצוין ביותר, עכשיו ידוע שהמבררים הם אנשים פשוטים, והבחור הזה הוא בשבילהם שילוח מצוין. ומה שהם מחפשים זה למעלה מהמעמד שלהם והדרגה שלהם, אז אסור להגיד להם שהבחור הזה לא מצוין, כך גם רב ניסים אומר שהוא מוסיף, הוא מוסיף גם שאם אותו אדם שמבררים אצלו, לא מכיר את השואל, אז הוא לא יכול, הוא לא יכול לענות לו כמו שמתאים לו. אני אומר שיתכן שהייתה לענות באופן כללי, נעיד הרי מקרה הפוך, שהוא רואה שבאמת בכלל לא טועים לרמה, אז כתבו כמה פוסקים שצריך להניח שהבחורים, שבמקומות אחרים שבירו עליו, אז לא אמרו את האמת, ומילא יהיה מצווה עליו לגלות את האמת לצד שלו. ואנחנו משכים דקה מתוקה, דברים מרוקים על הדף היומי. הגמור שלנו, רובי דף על המזיין, אומר, הוא מייחל ושיתם מיד. מה זה מייחל? יש לנו פה שלושה פירושים. הרשי. הרשי כותב, מחל ושותם, לשון חילול, בדיעה והמרה. זאת אומרת, לפני שהוא ישתה, הוא מחלל את המסר על הכס. הרמב״ם בפיר שם שנייס, הרח, ועוד אומרים שזה מתחיל, מייחל משון מתחיל, מתחיל לשתות. על דרך לשון המיקרו, והיא כי אוכל לאודם. זה פירוש שלישי, יש לו בטויפר, שהוא אומר, מייחל משון מוהל ומערבב מים ביין כדי שניתן יהיה לשתותו. זה על פי העיקרון שכל האותיות שמוצאים ממקום אחד, אז הן מתחלפות זו בזו. כן, כך אומר רבי מתם, שזה הוא לקח מהסבא שלו, הרשי. ובעיקרו. אנחנו משכים דפים בהלוך, היתר עשה את מלוך, אנחנו עושים בתוך קופית בי, סעיף א', היתר עשה את מלוך לתוך נפש ביום טוב, מלמד הפוסוק לגבי היום טובים של פסח, כל מלוך הוא ליוסו בהם. האח אשר יאכל לכל נפש, הוא לבד יוסו, שמדרשו חזל, יוסו לוחם, לוחם בלי לגוי, דענו שאסור לעשות מלכת לכל נפש ביום טוב בשביל גוי. האיסור הזה מדוריס, אבל הפוסקים יחלקו, אם האיסור הוא לא יססה, דהיינו איסור עשיית מלוך ביום טוב. או איסור עשה, אבל שמקור האיסור בפעולה חיובית, אז אם אלה הוא לבדו יעושה לכם. לכן שדעת קצת מהראשון עם האיסור הוא מדרבונו. גם המלאכות שמותר לעשות אותם ביום טוב לכל טוב שהוא, בגלל שלגבי מנהמר הכלל שמתוך שוטו צורך הכנס ושוטו גם שלא צורך הכנס אש, כנשאל עברה של אש, יהיה אסור לעשות אותם לצורך שבו. אתמול אמרנו שלדעת פסקים רבים, שום סיגרת כבר לא נחשב לדבר שווה לכל נפש ואסור ביום טוב, יש חולקים. בזמננו, כשהמודעות הנזקה אישון הולכת ומתרבה, ייתכן שגם לדעת הפסקים שיקלו בזמנם, יהיה אסור כבר מדורייס אלא של יום. מי שמדליק ביום טוב יש בזרות גפרור, שהוא ידלק מנר, אז הוא לא יזרוק את הגפרור באופן שזה יהיה כיבוי ודאי, אלא רק יניח את הגפרור בעדינות על גבי משטח כלשהו ויחבא מהם. אסור להניח או להטיז בשבת ביום טוב בוסם, וכל דבר שהמטרה שלו לתת ריח טוב על גבי בגד, או בשביל להכניס בו ריח, בגלל שמועיל ידרך הבגד, מזדומה אל עשיית מלאכה. וכדרכנו נפליג מהם אחורה, ונזכה בקצר מה שלמדנו באותו יום, יש מהראשונים שסוברים שנשים מחויבות במצוות צפירת תורמר, אבל לדעת רוב האנשים, נשים פטורות במצוות הזה, כמו שהן פטורות משאר המצוות שהזמן גרום לכך הלוכה. יש מהאחרונים שכתב, שאנשים קיבלו על עצמם את המצווה הזאת כחובה, על ידעת אחרונים רבים, לא קיבלו אנשים על עצמם את המצווה הזאת, והן פטורות. יש שכתבו שגם נשים שמקיימו את המצווה, ראוי שלא יברכו עליה, אבל שיש להניח שבאחד הימים ייתו בספירה, והמצווה לא תתקיים בשלמות. יש אורו שאישה שמדקדקת במעשה, אז היא רשאית לברך. וקטן, מזמן שהוא מבין תינן לספירה של 49 ימים, חובה לחנך אותו לספור תומר בלילה עם ברכה, לא לחנך קטן לספור ביום, כשאין לאבא אפשרות לחנך אותו לספירה בלילה, הרי הוא פטור מחינוכו למצוות. דף היום תלמיד בבלי, איזה ברירה לא שייכת לרחושה? האם אפשר להפריש תרומות ומאזרס על תנאי? מדוע חוששים שבקענות, כך ולא זה שמעניני, נלמד היום מסכת עירובין, דף למדיים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומות, על מה לבקש בראש השונה? הגאון חיים מוולוז'ין, היה אומר בראשונה צריך אדם לבקש רק על מה שזה שם. אחד פינדמשטיין המנביאים מבקש על הצרכים הפרטיים שלו, יגיד, למה אנחנו לא יקים חיים? שביל עבוד הסושי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, מרבה הצלחה בכל אשר נפנה, מאחדות ובגשמיות, בכל טוב סייע.